slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, תתוו בסיוון תפשין עין תת. מסכת אירחין. דף ב'. בשמחה ובטוב ליבב, מתחילים אנו היום ללמוד את מסכת אירחין. על המדלת דפיה, ובעזרת השם ובישועתו, שבת קודש פרשת פנחס, 17 בתמוז תשע"ט, נחגוג את סיום המסכת. בעזרת השם ובישועתו. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש כדי לשאת את התפילה. תפילת רבי נחוניה בן הקנה, שנוסע יהודי טרם כניסתו אל בית המדרש להגות בתלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אתמול חגגנו בסייעת הדשמיא, בשמחה ובטוב ליבב, את סיום מסכת בכורות, ובמסגרת הסיום הקדמנו הקדמה ופתיחה למסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת אירחין. כאמור, מסכת בת למדה לדפים ותשעה פרקים. פרטי הדינים של הערכים מבוארים בששת הפרקים הראשונים שבמסכתנו, מכאן שם המסכת ערכין. בשלושת הפרקים האחרונים דנה המסכת בהקדש שדה אחוזה ושדה מקנה, בחרמים, וכן בהלכות מכירת שדה אחוזה ובתים. ודרך אגב, עוסקת המסכת בעוד הלכות שונות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, תתוו בסיוון תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף הפותח את מסכתנו החדשה, מסכת ערכין אשר בסדר קודשים. מן המשנה הראשונה בדף בית עמוד א', כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בפרשת ערכין בספר ויקרא, פרק זך, פסוקים א' עד ח', מבואר שאדם שאומר על אחר, ערכו עליי, או שהוא אומר על עצמו ערכי עליי, הרי הוא מתחייב באמירה זו ליתן לקודשי בדק הבית את ערכו של הנערך. דהיינו סכום שקצבה התורה לפי מינו של הנערך, אם זכר, אם נקיבה, וכן לפי גילו. כמו שכותב הרמב"ם הלכות אירחין וחרמין, פרק א' הלכה י', כי כל הערכין והאדמים סתמן לבדק הבית, והם ניתנים בלשכה שהייתה מוכנה במקדש עבור קודשי בדק הבית. ויש להבחין כי דיני אירחין נאמרו בתורה על האומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, שבזה הוא מתחייב להקדש דמים לפי הערך שקצבה לו התורה. אבל האומר דמי פלוני עליי או דמי עליי אינו בכלל ערכין אלא בכלל נדר הוא. הוא מתחייב להקדש את דמיו של אותו פלוני או את דמי עצמו כפי שוויו, דהיינו, ששמים אותו כעבד הנמכר בשוק. בפרק הפותח את מסכת אירחין, פרק ששמו הכל מעריכין, יתבאר מי בכוחו להאריך ומי בכוחו לנדור, וכן מי הם האנשים אשר ניתן להאריך ולנדור את דמיהם לבדק הבית. וכך אומרת המשנה הפותחת את המסכת, הכל מעריכין, הכל יכולים לומר על אדם מסוים ערכו עליי ולהתחייב בזה להקדש את ערכו של אותו אדם, וכן הכל לנערכין, על כל אדם יכול אדם לומר ערכו עליי, ובאמירה זו להתחייב לשלם את ערכו של הנערך לבדק הבית. וכמו כן יכול כל אדם לומר ערכי עליי, ולהתחייב בזה תרך עצמו לבדק הבית. וכן אומרת המשנה, הכל נודרין. הכל יכולים לומר על אחר דמיו עליי, ולהתחייב להקדש בדק הבית. וכן הכל נדרין. על כל אדם ניתן לומר דמיו עליי, וכן כל אדם יכול לומר על עצמו דמי עליי, ולהתחייב את שוויו, שווי דמיו לבדק הבית. ודין זה אומרת המשנה, כולל כהנים, לוויים וישראלים. וכמן בדפדלת עמוד א', תאמר הגמרא, מה כוונת התנא לחדש בזה. וגם הדין הזה כולל נשים ועבדים כנעניים, כולם מעריכים ונערכים, נודרים ונידרים. אמנם לנשים ולעבדים אין ממון משלהם, שהרי ממון אישה משועבד לבעלה בכתובתה ולפירות. וכן העבד ידו כיד רבו, אבל מכל מקום, אם הם העריכו או נדרו התחייבותם חלה, אף שאין להם כעת ממה לפרוע. והם יפרעו כשיהיה להם ממון משלהם, דהיינו כאשר תתגרש האישה או ישתחרר העבד. כך מפרש רש"י, תוספות בדיבור המתחיל נשים מייבי פירוש אחר, שייתכן שיהיה להם המון משלהם, כגון אם נתן להם אדם מתנה על מנת שאין לבעל ולאדון רשות בה, ואז הם מחויבים לפרוע מיד. כותבים התוספות בדיבור המתחיל נשים, אף שעבד חייב במצוות רק כאישה, מכל מקום ערכו כזכר. מפרט את המשנה, אנשים היוצאים מן הכלל בדיני עירכין ובדיני נדרים. טומטום, מי שאין לו לא סימני זכר ולא סימני נקבה, ואנדרויגנוס, מי שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, נודרין ונידרין. יש בכוחם לנדור דמי אחרים, וכן אחרים יכולים לנדור את דמיהם. שהרי יש להם שווי, והנודר אותם מתחייב ליתן את מחיר שוויים. וכן טומטום ואנדרויגנוס מעריכין יכולים להתחייב דמי ערך אחרים, אבל לא נערכין. ואם אמרו ערכי עליי, או שאמר אדם על טומטום אנדרויגנוס ערכו עליי, לא אמר כלום, שכן אינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית. שהרי בפרשת עירכין קצבה התורה ערך לזכר ולנקבה בלבד. חירש שאינו שומע ואינו מדבר, וכן שוטה וקטן, נידרין ונערכין. אם אחר אמר על אחד מהם דמיו עליי או ערכו עליי, דבריו קיימים, שכן יש להם דמים ויש להם ערך. אבל החירש השוטה והקטן לא נודרין ולא מעריכין את האחרים, מפני שאין בהם דעת, וכדי לחייב את המעריך והנודר, זה שתהיה בו דעת, דהיינו שיוכל לפרש לשם מי הוא מעריך ונודר. וחירש שוטה וקטן, מאחר שאינם בעלי דעת, אין תוקף לנדריהם וערכיהם. ואתם, מפני שאין בהם דעת, שייך רק לגבי חירש ושוטה, אבל קטן אינו מעריך ונודר, גם אם יש בו דעת. כמבואר במסכת נידד אף מהי עמוד ב', שאף שאומרים יודעים אנו לשם מי נדרנו, אין נדרם נדר. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את מסכת עירכין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא את לשון המשנה ושואלת, הכל מעריכין ששנינו במשנה, הכל משמעו ריבוי להטוי אימי, מה באה התיבה הזו לרבות? משיבה הגמרא, להטוי אי זה בא לרבות מופלא סמוך לאיש. קטן שהוא בן 12 שנה ויום אחד, אף שהוא אינו נקרא איש עד שיהיה בן 13 שנה ויום אחד, כי איש ומישהו בן 13 שנה או יותר, ואם בבן 12 שנה הוא נקרא מופלא מלשון הפלאה, הפרשה, שאם נדר או הקדיש בודקים אותו, אם הוא יודע לפרש לשם מי נדר והקדיש, כמה מבואר במסכת נידד אף ממהי עמוד ב'. ודין מופלא סמוך לאיש נוהג גם באישה שהיא בת 11 שנה ויום אחד, כאמור ברבינו גרשום, וכן גם בזכר שהוא בן 13 שנה ויום אחד, אלא שעדיין לא הביא שערות. באה המשנה במילה הכל לרבות, שגם הוא יכול להעריך. ואם העריך בודקים אותו, אם הוא יודע להפלות ולפרש לשם מי העריך, ואם הוא יודע שהעריך לשם השם, יש תוקף לאמירתו. הוא משלם מיד, ואין ממתינים לו עד שיגדיל. ולמרות שיש ספק שמה לא יביא שערות בתוך שנתו והתברר למפרע שלא היה מופלה סמוך לאיש, מכל מקום הולכים אחר הרוב, שרוב האנשים מביאים שערות בזמנם. ואף שאין הולכים בממון אחר הרוב, זה נאמר רק בדין ממון שאין בו דין איסור. אבל כאן יש ספק איסור של בעל יחל ובעל תאחר. ובזה הולכים אחר הרוב כמו בכל דיני איסורים. משמעות לשון המשנה היא שהמילה הכל שנאמרה במשנתנו לא נאמרה רק ביחס למעריכין, אלא גם ביחס לשאר הדינים השנויים במשנתנו. ומעטה צריך לפרש מה רצה התנא לרבות בהכל נערכין, הכל נודרין והכל נידרין. אם כן, שואלת הגמרא לשון, הכל נערכין להטויי מי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא לשון, זה בא להטויי לרבות מישהו מנובל, מתונף, ומוכה שכין או מוכה שכין, והרמב"ם מפרש מנובל ומוכה שכין, הכוונה למצורע או שנתקלו איבריו. סל כדאי תחמין, היה עולה בדעתך לומר שאין להם ערך, שכן בפרשת ערכין נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ב' נדר בערכך כתיב, שהקיש הכתוב נדרי ערכין לנדרי דמים, ולפיכך היינו סבורים לומר שכל אדם שישנו בדמים, שיש לו שווי של דמים שאפשר לנדור את דמיו, ישנו בערכין, הרי הוא בפרשת ערכין, וכל שאינו בדמים אינו בערכין, ואם כן מנובל ומוכה שכין שאין להם שווי דמים, שכן אין אדם רוצה לקנותם לעבדים מפני מאיסותם, אם כן אינם בפרשת ערכין, ומי שאמר עליהם ערכו עליי לא אמר כלום. לכן כמה שמלן משמיעה לנו המשנה שאין הדבר כן, שכן נפשות נאמר בפרשת ערכין, ומכאן משמע לרבות כל דהו, כל שהוא נפש, יש לו ערך. וגם מנובל ומוכה שכין שאין להם שיווי דמים, יש להם ערך לפי ערכם הקצוב בפרשה. שואלת הגמרא על לשון הכל נודרין להטוי אימי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא לשון זה לא בא לרבות דבר, אבל הכל נדרין יצטרך אלי. נצרך לתנה לשנות הכל על נודרין, אגב שהיה צריך לשנות כך בנדרין. שואלת הגמרא על לשון הכל נדרין להטוי אימי, מה הוא בא לרבות? היא להטויי אם הוא בא לרבות טומטום ואנדרויגנוס, כדי לומר שאף על פי שהם אינם נערכין, הם נדרין ואפשר לנדור שווי דמיהם. הרי אפשר לומר כך, שהרי בהדיה קטן אליהו, בפירוש עניל בסיפה של משנתנו, שטומטום ואנדרויגנוס נדרין. והיא אם באה לשון הזה להטויי לרבות חירש, שוטה וקטן, לומר שאף על פי שהם לא נודרים הם נדרין, אי אפשר לומר כך, שהרי בהדיה קטן אליהו, גם אותם שנינו בפירוש בסיפה של משנתנו. והיא אם באה תנה להטויה לרבות מישהו פחות מבין חודש, ולומר שאף שהתורה הוציאה אותו מפרשת ערכין, מכל מקום יש לו דמים והוא נידר, אי אפשר לומר כך, שהרי בהדיה קטן אליהו, בפירוש שנינו דין קטן פחות מבין חודש במשנה לקמן בדף ה' עמוד א'. והיא להטויה אם בא לרבות עובד כוכבים לומר שהוא נידר ויש לו דמים, אי אפשר לומר כך, משום דה בהדיה קטן אליהו, גם דין עובד כוכבים מובא במשנה לקמן בדף ה' עמוד ב'. משיבה הגמרא לעולם לשון הכל במשנתנו בא להטויי בא לרבות מישהו פחות מבין חודש וטומטום ואנדרויגנוס וחרש ושוטה וקטן ועובד כוכבים שהם נידרים. ותני והדר מפרש, משנתנו רומזת כאן במילה הכל לרבות את הדינים הללו, ולהלן מובא הדבר בפירוש במשנה. מה שנקטה הגמרא רק פחות מבין חודש, כוונתה באמת על כל האופנים הנזכרים, אלא שהזכירה רק אחד מהם ולא תרחה להזכיר את כולם. עוד מפרש רש"י שנוקט את המשנה קטן בדווקא, שכן החליקו רבי מאיר וחכמים לקמן בדף ה' עמוד א', ומי שהעריך קטן מפחות מבין חודש. שלדעת חכמים לא אמר כלום, אבל לדעת רבי מאיר נותן את דמיו, וכאילו אמר דמיו עליי. שכן אדם יודע שאין ערך לקטן פחות מבין חודש, ואין אדם מוציא דבריו לבטלה. ולכן כשאמר ערכו עליי, ודאי התכוון לומר דמיו עליי. ולכן אמרה כאן המשנה, הכל נידרין לרבות קטן פחות מבין חודש, כדי להשמיע שאפילו לדעת חכמים שאין לקטן כזה ערך, מכל מקום יש לו דמים. והשיטה המקובצת מבארת את הדברים, שאם הייתה המשנה משמיעה זאת פעם אחת, היה אפשר לסבור שזו דעת רבי מאיר, שכן סתם משנה רבי מאיר. לכן השמיעה זאת המשנה פעמיים, כאן על ידי ריבוי, ולקמן בדף ה' עמוד א' בפירוש, כדי לומר שזוהי גם דעת חכמים. אגב שפרשה הגמרא מה מרבה הלשון הכל במשנתנו, מפרשת הגמרא משניות אחרות שגם בהן נאמרה המילה הכל, ומבררת בכל משנה ומשנה מה באה תנה לרבות בלשון הזו. רש"י מפרש במסכת חולין דף ב' עמוד א' שסוגייתנו מפרשת כל מקום ששנינו הכל. אבל יש מפרשים שמביאים עוד מקומות ששנינו בהם הכל ולא הובאו בסוגייתנו. שנינו במסכת מנחות דף צד ג' עמוד א' בדין סמיכת בעלים על הקורבן קודם שחיטתו, הכל סומכין את ידיהם על ראש הקורבן שהביאו. יש לברר להטוי אימי. מה באה תנה לרבות שם במילה הכל? משיבה הגמרא לשון זו, באה להטויי באה לרבות יורש, שאדם שיפריש קורבן ומת קודם שיקריבו, ויורשו מביא את הקורבן תחתיו, היורש סומך עליו. ומשנה זו היא דלא כדעת רבי יהודה שחולק בדבר וסובר שהיורש אינו סומך על קורבנו של המת. המחלוקת הזו בין רבי יהודה ורבנן תתבהר להלן. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוקים ט' ויוד. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם המר ימיר בהמה בי והמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. דין תמורה בקודשים הוא, שאם בעלים של קורבן אמרו על בהמה אחרת של חולין זו תחת זו, בהמת החולין נעמדת תחת הקורבן והיא מתקדשת להיות קורבן. אכן גם בהמת הקורבן עדיין בקדושתה עומדת, ובעלי הקורבן שהמירו אותו, חייבים מלכות משום שעברו באיסור המפורש בתורה, לא ימיר אותו. ואדם אחר שאינו בעלי הקורבן, אינו יכול להמירו. אבל במסכת תמורה בדף בית עמוד א' התבהר שאם אדם יפריש קורבן בשביל חברו, חברו המתכפר הוא הבעלים לעניין תמורה. דהיינו שיכול להמיר, והמפריש אינו יכול להמיר. שואלת הגמרא לשון ששנינו במשנה, במסכת תמורה דף בית עמוד א', הכל ממירין, הכל עושים תמורה להטוי אימי. מה בא לשון הכל לרבות? משיבה הגמרא להטוי יורש, לרבות מי שיפריש אביו קורבן ומת, והמירו היורש שהוא לוקה. במשנה זו היא דלא כדעת רבי יהודה דתניא, נאמר בברייתא יורש סומך ויורש מימיר. רבי יהודה אומר יורש אינו סומך ויורש אינו מימיר. מבארת הגמרא מה היא טעמה דרבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה, והגמרא מבררת את טעמו של רבי יהודה קודם שהיא מבררת את טעם תנא קמא, משום שטעם תנא קמא הוא פשוט, שמסתם היורש עומד במקום אביו, ולכן הוא סומך וממיר. ואחרי שמתבהר טעמו של רבי יהודה, שדורש זאת מפסוק, תברר הגמרא גם את טעם תנא קמא שאינו דורש כמותו. אם כן, שואלת הגמרא, מה היא טעמה דרבי יהודה? נאמר לגבי סמיכת שלמים בפרק ג' פסוק י' ב' בספר ויקרא, קורבנו. משמע שדווקא על קורבנו שלו הוא סומך ולא על קורבן אביו. ויאליף תחילת הקדש מסוף הקדש, ולומד רבי יהודה תמורה שהיא תחילת הקדש, שבה נהיית הבהמה קדושה לקורבן מסמיכה, שבאה לאחר שהוקדש הקורבן ובא להישחט. מה סוף הקדש כשם שבסמיכה יורש אינו סומך כנדרש מהפסוק, אף בתחילת הקדש בתמורה יורש אינו מימיר. כלומר, כמו שאינו נחשב בעלים לעניין סמיכה, כך אינו נחשב בעלים לעניין תמורה. מבארת הגמרא את העמם של חכמים החולקים על רבי יהודה ורבנן וחכמים איך הם דורשים. נאמר בפסוק, המר ימיר, וזהו ריבוי. המילה המר היא מיותרת ובאה לרבות, כי הפסוק יכל לומר, ואם ימיר. מה זה בא לרבות? את היורש שהוא מימיר. וילפין אנ סוף הקדש מתחילת הקדש, ולומדים אנו סמיכה מתמורה. מה תחילת הקדש כשם שבתמורה יורש מימיר? כך אף בסוף הקדש, בסמיכה, יורש סומך. מבארת הגמרא כיצד דורשים חכמים את הפסוק קורבנו שממנו דרש רבי יהודה, ואיך רבי יהודה דורש את הפסוק המר ימיר שממנו דרשו חכמים. ורבנן, היי הפסוק קורבנו שממנו דרש רבי יהודה שאין היורש סומך, מה יבדילי? מה חכמים דורשים ממנו? משיבה הגמרא נאמר שלוש פעמים קורבנו לגבי סמיכה. והפסוקים הללו מבא אלי נצרכים להם כדי לדרוש כך. קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים שאין ישראל סומך על קורבן של גוי, וכן קורבנו ולא קורבן חברו שאין ישראל סומך על קורבן חברו, וכן קורבנו לרבות כל בעלי חוברים לסמיכה, שותפים שהביאו קורבן בשותפות צריכים כולם לסמוך עליו, ואין מועיל שאחד מהם יסמוך עבור כולם, והם סומכים זה אחר זה ולא שיסמכו כולם בבת אחת, כי אם יסמכו ביחד יש חציצה, ידי האחד חוצצות בין ראש הקורבן לידי השני, שהרי בראש הקורבן אין מקום לידי כולם יחד. שואלים התוספות במסכת תמורה בדף ב' עמוד א', דיבור המתחיל ורבי, מדוע חכמים דורשים לרבות בעלי חוברין ולא למעט בעלי חוברין, כמו שדרשו את שתי המילים קורבנו האחרות למעט ולא לרבות, ומתרצים התוספות שלא נדרש הפסוק הזה למעט בעלי חוברין, שהרי מבואר במשנה במסכת תמורה בדף י"ג עמוד א', שאין שותפים ממירים, ואם כן מסתמה אין שותפים סומכים. אם כן, כאשר בא פסוק לגבי סמיכת שותפים, על כוחך שהוא בא לרבות ולא למעט. ואירת הגמרא ורבי יהודה את הדין של לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה ליטלי, אין לו, כלומר הוא אינו סובר את הדין הזה, ולפי דעתו די במה שאחד השותפים יסמוך עבור כולם. וזה לא נחשב שהוא סומך על קורבן חברו, שהתבהר לאל שגם רבי יהודה מודה לדרשה שאין אדם סומך על קורבן חברו, זה לא נחשב כך, משום שאף הוא שותף בקורבן הזה ואין זה קורבן חברו. והערת הגמרא באופן אחר, והנה מאיטלי אפשר לומר שרבי יהודה אכן כן סובר את הדין הזה שצריך שכל השותפים יסמכו. והדין שאין ישראל סומך על קורבן של עובד כוכבים והדין שאינו סומך על קורבן חברו, שניהם מחד קרא נפקי, נלמדים מקורבנו אחד, שפסוק זה מלמד שאין אדם סומך אלא על קורבן שלו בלבד, וממילא רב יהודה אינו צריך לשני פסוקים לזה. אבל לדעת חכמים, צריכים את שני הפסוקים, שכן לדעתם, אם היה נאמר הקורבנו אחד, היינו אומרים שאין אדם סומך על קורבן חברו, משום שחברו יכול לסמוך בעצמו. אבל ישראל סומך על קורבן עובד כוכבים, משום שאינה עובד כוכבים יכול לסמוך בעצמו. ולכן נצרח הפסוק השני למעט, שאפילו על קורבן עובד כוכבים, אין ישראל סומך. ולכן אומרת הגמרא, איתירא לאותרי, מיותרים שני קורבנו, אחד מאחד מהם הוא דורש קורבנו ולא קורבן אביו, וזה לא מתמעט מקורבנו הראשון שמיית קורבן עובד כוכבים וחבירו, שכן הפסוק הראשון מיית רק קורבן שאינו שלו, אבל לגבי קורבן אביו היינו יכולים לסבור שהוא נחשב לקורבנו שלו, שהרי הוא ירש את אביו. ואידך, ומהפעם הנוספת שנאמר קורבנו, הוא דורש לרבות כל בעלי חוברים לסמיכה, שכל השותפים של הקורבן צריכים לסמוך עליו. שואלת הגמרא, ורב יהודה, היי זה שנאמר אמר ימיר, שממנו למדו חכמים לרבות יורש, מה יעביד לי? מה הוא דורש ממנו? משיבה הגמרא, פסוק זה מבעל נצרח לו לרבות את האישה. דתניא נאמר בברייתא, לפי שכל העניין של פרשת תמורה בספר ויקרא פרק זך אינו מדבר אלא בלשון זכר. לא יחליפנו ולא ימיר נאמר בלשון זכר. אם כן, מה סופינו, מניין לנו לרבות את האישה, שאף היא בפרשת תמורה שהיא ממירה את קורבנה, התמורה חלה. תלמוד לומר, מלמדנו הפסוק וימאמר ימיר לרבות גם את האישה שהיא בכלל פרשת תמורה. שואלת הגמרא, ורבנן, מאיכן נאמר רבי משה לתמורה, שהרי את אמר ימיר הם דורשים לרבות יורש, כאמור לאל בדף בית עמוד א'. משיבה הגמרא, הם מרבים אישה מביאים. האות ו' היא יתירה והיא באה לרבות את האישה. שיכול היה הפסוק לכתוב עם אמר ימיר. שואלת הגמרא, ורבי יהודה, מה הוא מרבה מהו"ו הזו? משיבה הגמרא, רבי יהודה, את הו"ו של ואים לא דריש, הוא אינו דורש. ואומנם כאן בסוגייתנו משמע שרבי יהודה לא דורש את הריבוי של האות ו', אבל בתוספות במסכת מנחות בדף נ"א עמוד ב', דיבור המתחיל ו', מביא התוספות מכמה מקומות שרבי יהודה כן דורש את האות ו'. ממשיכה הגמרא לפרש מה בא לרבות הלשון הכל במשניות וברייתות בהם שנינו את הלשון הזו. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא הכל חייבין בסוכה. שואלת הגמרא, לעתויי מאי, מה בא לרבות הלשון הזו? משיבה הגמרא, לשון זה בא לעתויי, בא לרבות קטן שאינו צריך לאימו, שקטן שבשעה שהוא מתעורר משנתו אינו קורא אימא, אז גם קטן כזה חייב במצוות סוכה. אם הוא קורא אימא פעם אחת וחוזר ושותק, הוא כבר בכלל אינו צריך לאימו. ובטעם הדין הזה מבואר בחידושי הגריז, שבאופן שהגדול פטור מן המצווה, גם אין מצוות חינוך בקטן. וכאן הרי קטן זה הוא מצטער, שהרי הוא צריך לאימו, וגדול המצטער פטור מן הסוכה. אומרת הגמרא דתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת סוכה דף כוח עמוד א', קטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה מדי רבנן משום מצוות חינוך. הגיל שממנו חייבים לחנך את הקטן שונה בכל מצווה, שכן לגבי סוכה, כשאינו צריך לאימו, לגבי חגיגה, כשיכול לעלות בעצמו, לגבי לולב, שיכול לנענע, ולגבי ציצית כשיודע להתעטף, ולגבי תלמוד תורה כשיכול לדבר. כך תוספות במסכת סוכה דף כוח עמוד ב', דיבור המתחיל כאן. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, הכל חייבין בלולב. שואלת הגמרא, לעתויי מאי, מה בא לשון הזו? הכל לרבות. משיבה הגמרא, לעתויי, בא לרבות קטן היודע לנענע בלולב. דתנא נאמר במסכת סוכה דף מ"ב עמוד א', קטן היודע לנענע חייב בלולב מדרבנן משום מצוות חינוך. ובשיטה המקובצת מבואר שהרי יש לנענע דווקא באופן מסוים, כמו ששנינו במסכת סוכה דף למד זין עמוד ב', שצריך להוליך ולהביא לארבע רוחות, ולמעלה ולמטה. וצריך שלושה נענועים לכל רוח. ואף שאין הנענועים חובה, שהרי מי שהגביה את הלולב יצא ידי חובתו, כאמור במסכת סוכה, אם כן היה מקום לחייב גם קטן שאינו יודע לנענע, מכל מקום חובת חינוך היא לחנכו באותו אופן, שבו הוא יקיים את המצווה לכשיגדל. ויש שכותבים שזה מטעם שבשת כיוון דעל על. האמור במסכת בבא בתרא דף רפא אלף עמוד א', אם מתרגל הקטן לקיים את המצווה באופן מסוים, יש לחשוש שכך יקיימנה גם כשיגדל. אילו הגריז מוכיח מכאן שהנענועים הם מעצם קיום מצוות ארבע מינים. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, הכל חייבים בציצית. דהיינו שאם יש לו בגד של ארבע כנפות, חייב להטיל בו ציצית, ואין הכוונה שחייב לקנות בגד בין ארבע כנפות, אם אין לו בגד כזה. כך התוספות בדיבור המתחיל, הכל חייבים בציצית. אבל מכל מקום צריך להשתדל לקיים את כל המצוות, שהרי משה רבינו רצה להיכנס לארץ לקיים את המצוות התלויות בארץ. כאמור במסכת סוטה דף י' עמוד א', וכל שכן, שיש להשתדל לקיים מצוות ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות. כך אומר השיטה המקובצת. אם כן, שנינו בברייתא הכל חייבים בציצית, שואלת הגמרא, לעיתויי מאי, מה באתנה לרבות בלשון הזו, הכל, משיבה הגמרא לאתויי קטנה יודע להתעטף בציצית. בא לרבות אותו שהוא חייב בציצית. כמבואר במסכת מועד קטן דף כ"ד עמוד א' שצריך להתעטף כעטיפת הישמעאלים. רש"י מפרש שזהו עד הגומות שבלחי שלמטה מפיו. ותוספות מפרשים, בדיבור המתחיל היודע, הראשון, בשם המדרש שזהו עד השפם. לתניא שנינו בברייתא קטנה יודע להתעטף חייב בציצית מדרבנן, משום מצוות חינוך. שנינו בברייתא הכל חייבים בתפילין, שואלת הגמרא לאתויי מאי, מה באה תנא לרבות בלשון הזו? משיבה הגמרא לאתויי קטנה יודע לשמור תפילין שלא להיכנס בהם לבית הכיסא. לתניא נאמר בברייתא קטנה יודע לשמור תפילין, האביב לוקח לו תפילין, חייב מדרבנן לקנות לו תפילין לחנכו. והברייתא נקטה לשון לוקח בתפילין ולא נקטה כך לגבי ציצית ולולב. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, הבעיה שבציצית מסתמה כבר יש לו בגד ואב, רק צריך להטיל בו ציצית. וכן בלולב יכול לצאת ידי חובה בלולבו של אביו. ובתפילין אין לומר שיוכל לצאת בשל אביו, שהרי אביו צריך להניח תפילין כל היום, ועוד שייתכן של אביו אין תפילין כגון שהוא חולה. עוד מפרשים התוספות באופן אחר שנוקט את הברייתא לקיחה דווקא לגבי תפילין, מפני שדמיהן יקרים. אומרת הגמרא שנינו במשנה במסכת חגיגה, הכל חייבין בראייה. מצוות ראייה נאמרה בתורה בספר דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ועוד נאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה אל פני האדון השם. דהיינו שבפסח, שבועות וסוכות חייב כל זכר לעלות לרגל אל בית המקדש להיראות לפני השם. מכאן דרשו חכמים שעבדים כנעניים פטורים מהמצווה הזו, שכן משמעות הפסוק היא לחייב בראייה רק את מי שהשם הוא אדונו ולא מי שיש לו אדון אחר. רש"י כותב שהפסוק הזה בא למעט עבד גמור. עוד דרשו חכמים שחיגר שאינו יכול ללכת ברגליו פטור ממצוות עלייה לרגל, דהיינו שאינו יכול להשתמש ברגליו ללא משנת. לפי שהתורה קוראת לחגים הללו שלוש רגלים מלשון רגל, ומשמע שחיוב לעלות לרגל נאמר רק באיש היכול לעלות ברגליו. והנה העולה לרגל להיראות לפני השם חייב להביא עמו קורבן עולת ראייה, כנאמר בספר דברים, ולא יראה את פני השם ראיקם, וכן שלמי חגיגה. ושנינו במסכת חגיגה דף ט' עמוד א', כי אף שעיקר חיוב הבאת הקורבנות הוא ביום טוב ראשון של חג, מכל מקום מי שלא יקריב את קורבנות הרגל ביום טוב הראשון יכול להשלים ולהביאם בשאר ימי הרגל. אבל בגדר חיוב זה נחלקו האמוראים. לדעת רבי יוחנן חיוב הקורבן הוא רק ביום הראשון, ושאר הימים הם תשלומים ליום הראשון. ולדעת רבי הושעיה, כל הימים הם תשלומים זה לזה. דהיינו, שהיום השני הוא תשלומי היום הראשון אם לא יקריב בו, והיום השלישי הוא תשלומי היום השני אם לא יקריב בו. אבל במסכת חגיגה בדף ט' מפרש רש"י שבכל יום מימי הרגל יש חיוב של קורבן למי שלא נתחייב בימים שלפניו. ואף שעיקר חיוב הקורבן הוא ביום הראשון שהאדם יכול להביא בו קורבן, מכל מקום אם לא יקריב ביום הזה, הרי שאר הימים מתשלומים ליום הזה. ולכן, אם היה חיגר ביום הראשון ונתרפא באחד משאר הימים, יום רפואתו עיקר חיובו ושאר הימים הם תשלומים ליום הזה. ומבואר שם שהנפקמינה במחלוקת הזו היא למי שהיה חיגר ביום הראשון של הרגל והיה פטור מקורבנות הרגל ואחר מכן נתרפא באחד מימי הרגל. לדעת רבי יוחנן, אינו חייב בקורבנות אף לאחר שנתרפא, כיוון שבזמן החיוב הוא לא היה ראוי, ולכן אין לו גם חיוב תשלומים. אבל לדעת רבי הושעיה, הוא מתחייב ביום שנתרפא, שהרי זה שלכל יום יש תשלומים מוכיח שכל יום הוא חשוב. ואם כן, היום שנתרפא בו מחייבו גם אם הימים הקודמים לא חייבו. אם כן, שנינו במשנה פותחת מסכת חגיגה, הכל חייבים בראייה לעלות ולהיראות לפני השם בעזרה שבבית המקדש. שואלת הגמרא לאתויי מאי, את מי בא התנא לרבות בלשון הכל ולחייב אותו בראייה? משיבה הגמרא לאתויי, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיה עבד כנעני של שני שותפים ושחרר אותו אחד הבעלים, אחד האדונים, ועליו בא התנא ללמד שאף על פי שעבד פטור מראייה, מכל מקום חציו המשוחרר מחייב אותו במצוות ראייה כבן חורין. שואלת הגמרא, ולרבינה דאמר במסכת חגיגה בדף דלת עמוד א', מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה. וההוכחה של רבינה זה מלשון המשנה ששנינו בה, שם במסכת חגיגה, ועבדים שאינם משוחררים פטורים מהראייה. אם כוונת המשנה היא לפטור עבדים רגילים, היה לה לומר עבדים סתם. אלא על כורחה כוונת המשנה לפטור מי שאינו לגמרי משוחרר, אלא יש בו עדיין צד עבדות. דהיינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אז אם כן לרבינה שאומר שמי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה, אם כן מה בא התנא לרבות בלשון הכל? משיבה הגמרא לאתויי, זה בא לרבות מי שהיה חיגר ביום הראשון של הרגל, ונתפשט ביום השני, נתרפא ברגליו ביום השני של הרגל, שחייב עכשיו לעלות לרגל ולהביא קורבן ראייה. אף על פי שביום הראשון של החג הוא היה פטור, ביום השני חל עליו חיוב חדש. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, כולן תשלומין זה לזה. מובן הדבר לדעת רבי הושעיה הסובר במסכת חגיגה בדף ט' עמוד א', שלכל אחד מימי הרגל יש תשלומים ביום שלאחריו, לכן מי שהיה חיגר ביום טוב ראשון ונתרפא באחד מימי הרגל האחרים, חייב להביא קורבנו כמבואר לאל. אלא למאן דאמר לדעת רבי יוחנן הסובר שכולן כל ימי הרגל האחרונים הם תשלומים ליום טוב הראשון, ומי שלא היה מחויב ביום טוב הראשון לא מתחייב בשאר הימים. אם כן להטוי אימי, מה בא לשון הכל לרבות? מתרצת הגמרא להטוי אישומה באחת מעיניו. עיוור באחת מעיניו, גם הוא חייב בראייה, וזאת אף על פי שהסומה בשתי עיניו פטור מראייה. והמשנה הזו, היא דלא כאי תנה. היא לא הולכת כדעת התנה להלן. דתניה שנינו בברייתא, יוחנן בן דהווה, היא אומר משום רב יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר בספר שמות, פרק כ"ג פסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה, ייראה כל זכוכה. המילה ייראה אינה כתובה, ייראה כראוי לה, דהיינו יוד יוד ריש א' ה', אלא נאמר יוד ריש א' ה', יראה. ואם כן, משמעות הכתוב היא הקש. דהיינו כדרך שבא הקדוש ברוך הוא לראות את העולה לרגל, כך בא הקדוש ברוך הוא להיראות על ידו. כלומר, מה לראות בשתי עיניו, כמו שבא הקדוש ברוך הוא לראות בשתי עיניו, שנאמר, עיני השם אלוקיך, כך אף מה שהקדוש ברוך הוא בא להיראות על ידי ישראל, זהו בשתי עיניו של האדם. ומכאן שכל מי שאין לו שתי עיניים רואות, הוא פטור מהראייה, שכן הקדוש ברוך הוא אינו נראה על ידו בשתי עיניו. ומי שסובר שסומה באחת מעיניו כן חייב בראייה, דורש את ההיקש, ייראה ייראה, כמבואר במסכת חגיגה, בדף זין עמוד א', מה אני בחינם, אף אתם בחינם. שיש אופנים שאפשר להתראות בעזרה בלא קורבן, כמבואר שם במסכת חגיגה. אבל המשנה שאומרת הכל חייבים בראייה אינה סוברת כך, ולכן אמרה הכל, לרבות את זה הסומה באחת מעיניו, שהוא חייב בראייה, והיא חולקת בזה על רב יהודה. והיא באה את אימה, מתרצת הגמרא באופן אחר, אם תרצה, אפשר לתרץ ולומר, לעולם בא כתוב הכל, להטויי לרבות מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כמו שתרצנו לאל. ודקקה שלך דרבינה, מה שהיה קשה לך לאל על התירוץ הזה שהוא לא מתיישב לפי שיטתו של רבינה, הפותר את מי שחציו עבד וחציו בן חורין מן הראייה? לא קשיה, אין זו קשייה. כאן במשנה הראשונה, כאן במשנה האחרונה. דברי רבינה נאמרו לפי המשנה הראשונה, דהיינו לדעת בית הלל לפני שחזרו בהם כמבואר להלן. כלומר, המשנה שם במסכת חגיגה, פותחת את מסכת חגיגה, ובה נאמר, עבדים שאינם משוחררים שממנה מוכח דינו של רבינה, כפי שביארנו, נשנתה לדעת בית הלל לפני שחזרו בהם. אבל המשנה שאומרת הכל חייבים בראייה, נשנתה אחר שחזרו בהם בית הלל. ולכן היא באה לרבות את מי שחציו עבד וחציו בן חורין לחייבו בראייה. לתנן שנינו במשנה במסכת גיטין דף מ"א עמוד א'. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עבד של שני שותפים, ששותף אחד שחרר אותו, ואחד לא, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. היינו, שביום שעובד את רבו מעשה ידיו לרבו, וביום שעובד את עצמו מעשה ידיו לעצמו. אלו הם דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תיקנתם את רבו ואת עצמו, לא תיקנתם. באופן זה אומנם אין לרבו שום הפסד, אבל הוא עצמו אינו מתוקן לגמרי. שגם אומנם צד הממון שבו מתוקן, מכל מקום לגבי פירייה ורבייה, מה יהיה עליו? שרי ליסה שפחה אינו יכול, מפני צד החירות שבו. עבד מותר בשפחה, אבל בן חורין אסור בשפחה. כנאמר, ולא יקדש בבני ישראל. אין קידושין תופסים בשפחה כנענית. וכן ניסה בת חורין אינו יכול, מפני צד עבדות שבו. הוא גם לא יכול לשאת מי שחצי השפחה וחצי הבת חורין, משום שגם בזה צד עבדות שלו משתמש בצד חירות שבה. וכן לא תקנו חכמים שיסה ממזרת, אף שגם עבד וגם עבד משוחר מותרים בממזרת, משום שאז בניו יהיו ממזרים, ואין לעשות תקנה לרבות ממזרים. כך אומרים התוספות במסכת בבא בתרא דף י"ג עמוד א', דיבור המתחיל קופין. יתבטל, וכי נשאיר אותו כך שלא יוכל לישא אישה ויתבטל מפריה ורבייה? והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ה פסוק חי. לא תוהו ורעה לשבת יצרה. לא ברא הקדוש ברוך הוא את הארץ להיות ריקנית ולא יישוב, אלא לשבת יצרה שיהיה בארץ יישוב. ואם כן לא ייתכן שעל העבד לא תחול החובה הזו. ותוספות במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל לישא. שואלים, הרי עשה דוחה לא תעשה ועשה, ואם כן, מדוע אין אומרים שיבוא העשה של השבט יצרה וידחה את הלב של ולא יהיה קדש, ויהיה מותר לעבד הזה לישא שפחה? תרצים התוספות שאין עשה דוחה לא תעשה במקום שאפשר לקיים את שניהם, וכאן הרי אפשר לקיים את שניהם, על ידי הפתרון שתביא הגמרא מיד. אלא אומרת הגמרא, מפני תיקון העולם שיוכל לפרוט ולרבות, בית דין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב העבד לרבו שטר חוב על חצי דמיו שישלם לו את חצי שוויו כאשר יהיה לו ממון לשלם, ולמרות שכשרבו משחררו הוא עובר איסור שהרי אסור לאדם לשחרר את אבנו הכנעני, שנאמר לעולם בהם תעבוד, ומכל מקום מותר לאדם לעבור איסור כדי לקיים מצווה גדולה. כך התוספות במסכת בבא בתרא י"ג עמוד א' בדיבורו מתחיל קופין. ואילו הרמב"ן מתרץ שהאיסור לשחררם זה רק כשמשחררם בחינם. אבל כאשר נותן העבד את דמיו או משום מצווה אין כאן איסור. אז אם כן, מפני תיקון העולם קופין את רבו ועושה אותו בן חורין. וכותב העבד לרבו שטר חוב על חצי דמיו שישלם לו את חצי שוויו כאשר יהיה לו ממון לשלם. וחזרו בית הלל מדבריהם להורות כדברי בית שמאי. ואם כן, לפי משנה האחרונה, דהיינו אחר שחזרו בהם בית הלל, הדין הוא שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, הרי הוא כמשוחרר. כי מאחר וקבעו חכמים שקופים את האדון לשחרר אותו, הרי הדבר מסור לידינו ואין לרבו רשות עליו, ונמצא שאין לו אדון אחר מלבד הקדוש ברוך הוא, ומעתה הוא חייב בראייה. ועליו אמר התנא במשנה, הכל חייבים בראייה, לרבות עבד זה במצוות ראייה. זוהי שיטת רשי. אבל שיטת הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חגיגה, להפך, שלמשנה הראשונה שנינו הכל חייבים בראייה לרבות מי שחציו עבד, משום שכיוון שאין רבו חייב לשחררו, עשו לו חכמים תקנה במצוות, כלומר חייבו במצוות מדי רבנן, ולכן הוא חייב בראייה. אבל למשנה האחרונה, רבו חייב לשחררו, ולכן אמרו חכמים שהוא פטור מהמצווה, כדי שנוכל למהר את רבו שישחררו, כדי שלא יימנע העבד מהמצווה. כך מסביר הכסף משנה בהלכות קורבן פסח פרק ב' הלכה י' ג'. ממשיכה הגמרא לפרש מקומות נוספים בהם שנינו את הלשון הכל. מה באה הלשון הזו לרבות? שנינו בברייתא הכל חייבים בתקיעת שופר בראש השנה, שואלת הגמרא להטוי אימי. מה באה תנא לרבות במילה הכל? משיבה הגמרא להטוי, זה בא לרבות קטן שהגיע לגיל חינוך, ומלמד אותנו התנא בריבוי הכל, שגם הוא חייב בתקיעת שופר. דתנן שנינו במסכת ראש השנה, דף ל"ב עמוד ב' במשנה, אין מעכבין את הקטן שלא הגיע לחינוך מלתקוע ביום טוב של ראש השנה, אף אם חל בשבת. וכן שנינו שם שקטן שהגיע לחינוך, אף מתעסקים בו ללמדו, משום שצריך לחנכו, ואף שתקיעה בשבת היא איסור שבות, בכל אופן כן מחנכים. הנה מוכח שקטן שהגיע לחינוך, חייב בשופר. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, הכל חייבים במקרא מגילה בפורים, וכן שנינו במסכת מגילה דף י"ט עמוד ב', הכל כשירין לקרוא את המגילה, ולהוציא את האחרים מדי חובתם. שואלת הגמרא, להטויה אימאי, מה בא לרבות הלשון הזו? משיבה הגמרא, הלשון הכל בא להטויה, בא לרבות נשים, שאף הן חייבות לשמוע מקרא מגילה ואף יכולות לקרות את המגילה ולהוציא את הנשים ידי חובתם. וכדבריו דרבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה לפי שאף הן היו באותו הנס של פורים. רש"י מפרש, כי גם על הנשים גזר המן להשמידן, כנאמר במגילת אסתר, להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים. אבל הרשב"ם במסכת פסחים דף קח עמוד ב' מפרש שעיקר הנס של פורים נעשה על ידי נשים, דהיינו אסתר. שנינו במסכת ברכות דף ממה עמוד א', שלושה אנשים שאכלו יחד פת ונתחייבו לברך ברכת המזון חייבים לזמן, כלומר להזדמן יחד בלשון רבים, כגון לומר נברך, להזהיר ולהטרות זה בזה להתעורר לברכה מתוך כוונה. בנוסח הזימון מפורש במסכת ברכות דף ממתת עמוד ב', והטעם שחייבים לזמן יחד משום שברוב עם הדרת מלך. שנינו בברייתא הכל חייבים בזימון, שואלת הגמרא, הכל להטויה מהי, מה בא לרבות הלשון הזו? משיבה הגמרא, להטויה זה בא לרבות נשים ועבדים כנעניים שגם הם בכלל דין זימון. דתניא, שנינו בברייתא אחרת, שלוש נשים שאכלו מזמנות לעצמן, וכן שלושה עבדים שאכלו מזמנים לעצמן, אבל אין נשים מצטרפות עם הנשים, כגון שתי נשים שאכלו עם איש אחד, שכן נוסח ברכת המזון של הנשים שונה משל האנשים. האנשים מזכירים ברית בברכת המזון, אבל הנשים אינם מזכירות זאת, וכן עבדים אינם מצטרפים עם האנשים, שכן האנשים מזכירים בנוסח הברכה את הארץ שהנחיל הקדוש ברוך הוא לאבותינו, והעבדים אינם מזכירים זאת, כי עבדים כנעניים לא נחלו בארץ. המגן אברהם מציין שהיום נהגו הנשים כן לברך בנוסח של האנשים, וכן אין הנשים מצטרפות לזימון עם עבדים משום פריצות. ובגמרא במסרת ברכות דף ממה עמוד ב' מוכח שמטעם זה נשים גם לא מצטרפות לאנשים. ואם כן, גם נשים ועבדים שייכים בזימון, ואותם באה תנא במשנה לרבות. שנינו בברייתא הכל מצטרפים לזימון, שואלת הגמרא להטויה מהי, מה באה לשון הזו לרבות? בשבעה הגמרא לעתויי זה בא לרבות קטנה יודע למי מברכין, דאמר רב נחמן קטנה יודע למי מברכין, מזמנין עליו. ופוסק השולחן ערוך באור החיים סימן קצ"ט, סעיף י', שדווקא קטן שהגיע לגיל הפעוטות ויודע למי מברכין, מזמנים עליו. ויהיה המגן אברהם שגיל הפעוטות הוא כבן ט' או כבן י'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ו, פסוקים ב' וג', איש איש כי יהיה זב מבשרו, תומתו אי. אדם שזב ממנו טיפות זוב, הוא טמא. וכן נאמר, ואישה כי יזוב זוב דמה, ימים רבים בלא עת נידתה, טמאה אי. אישה שראתה דם לפחות שני ימים שלא בימי נידתה, נקראת זבה, והיא טמאה. ויתר דיני הזב ותומתו מפורשים במסכת זבים. שנינו במסכת זבים פרק ב' משנה א', הכל מתמין בזיבה. שואלת הגמרא, הכל לעתוי אימי, מה באה לשון הכל לרבות? משיבה הגמרא לעתוי תינוק בן יומו שאפו מתמא אם ראה זוב. ואומנם שנתה שם המשנה בפירוש שקטן מתמא בזיבה, אבל מכל מקום לצריכה לריבוי הזה, כדי שלא נבוא לטעות ולומר שקטן מתמא בזיבה רק אשר הוא ראוי לביאה ולראות קרי, דהיינו בן 9 שנים. לכן ריפתה המשנה שגם קטן בן יומו מתמא. דתניא שנינו בברייתא, היה הפסוק צריך לומר רק בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש כי יהיה זב מבשרו. מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו הכפילות איש איש? זה בא ללמד אותנו לרבות תינוק בן יום אחד שאפו מתמא בזיבה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה אומר, אינו צריך הפסוק לריבוי מיוחד כדי ללמד את הדין הזה. שהרי הוא אומר, הפסוק אומר, זאת תורת עזב ועזב את זובו לזכר ולנקבה. משמעות המילה לזכר היא שכל שהוא זכר, בין שהוא קטן ובין שהוא גדול, מתמא בזיבה. משמעות המילה לנקבה היא שכל שהיא נקבה בין קטנה בין גדולה, הרי היא מתמה בזיבה. אם כן, מה תלמוד לומר, מה למדנו מהכפילות איש איש? אכן היא אינה מלמדת דבר, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה נקטה בזה לשון בני אדם, וזוהי רגילות הלשון של בני האדם לכפול השם לצחות הלשון, ואין לדרוש מן הכפילות הזו דבר. נאמר בתורה בספר במדבר פרק י' פסוק י' ד', אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמא. שכל שנמצא באוהל שיש שם מת, נטמא. וכן מי שנגע במת, גם אם לא היה אימו באוהל, ככתוב שם בספר במדבר פרק י' פסוק ט"ז. ונאמר, ולקח איש טהור ואיזה מאפר הפרה האדומה ועל הנפשות אשר היו שם, שכדי לתאר את הטמא צריך לעזות עליו מאפר הפרה האדומה, ואם לא ניתר הטמא ונכנס למקדש בתומתו, חייב קראת, שנאמר, ואיש אשר יטמא ולא התחטא, הכוונה באפר הפרה, ונחרטה וגומר, כי את מקדש השם טימא. שואלת הגמרא, לשון ששנינו בברייתא, הכל מתמין בטמא מת לעתוי מי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא, לעתויי, זה בא לרבות קטן, שאם היה באוהל המת נטמא, ואם נגע באוכלים ומשקים, הוא מטמא אותם. ויש צורך לרבותו, סל כדאי דח אמינה היה עולה על דעתך לומר, כיוון שנאמר בתורה, איש אשר יטמא ולא יתחטא. ומשמעות המילה איש, איש גדול אין, הרי הוא בתורת תממת. אבל קטן לא, אינו בכלל דיני תומת מת, לכן כמה שמלן, משמיע לנו הכתוב, ועל הנפשות אשר היו שם, שכל שהוא בכלל נפש נטמא באמת ואפילו קטן. שואלת הגמרא, אחרי שאי אפשר למעט קטן מתומת מת, אלא הפסוק איש למעות אמי, למעט מה הוא בא? בשיבה הגמרא הוא בא למעות אי למעט קטן מקרת, שהכתוב איש אשר יטמא ולא התחטא ונחרטה, בא לחייב קרת את הגדול שנכנס למקדש בתומה. אבל קטן אף על פי שהוא מקבל תומה, מכל מקום כשנכנס תמה למקדש, הוא פטור מקרת, שכן אינו בכלל עונשין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל למעות אי, הרי בכל מקום קטן פטור מעונשין, מדוע נצרך כאן פסוק מיוחד לפוטרו? תרצים התוספות היה עולה על דעתנו לומר, שכשם שנתרבה לתומה, דהיינו לתמה אוכלין ומשקין, כך התחייב קראת, לכן נצרך פסוק למעתו מקראת. נאמר בספר ויקרא פרק י' ג' פסוקים ב' וג', אדם כי יהיה ואור ושרו, שאת או ספחת או בהרת, וראה הכהן את הנגע, ותימה אותו, שאדם שיש באורו אחד ממרות הנגעים התמאים, המבוארים במשנה במסכת נגעים פרק א' משנה א', יבוא אל הכהן והכהן מסגירו ומתמו ומתארו על פי ההלכות המבוארות בתורה ובמשנה. שנינו במשנה במסכת נגעים פרק ג' משנה א', הכל מתמין בנגעים. שואלת הגמרא לשון הכל לעתוי מי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא לעתוי קטן שאף הוא נטמא אם נראה בו נגע. ויש צורך לרבותו, סל כדאי דח אמינא היה עולה על דעתך לומר, איש צרוע כתיב ומשמע איש גדול אין, כן מתמא בנגעים ונקרא צרוע אבל קטן לא, כמה שמלן, אכן משמיע לנו הברייתא שאין זה כך, אלא אפילו קטן מתאמה בנגעים. שואלת הגמרא, ואם האחי נעמי, אולי נאמר שאכן זהו הדין, שהפסוק איש צרוע משמע שרק גדול מתאמה בנגעים, ומניין לברייתא לומר שאף קטן מתאמה. משיבה הגמרא, נאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב', אדם כי יהיה ואור בשרו. המילה אדם משמעה מכל מקום, כל שהוא אדם גם קטן, מתאמה בנגעים. כמו שמצינו בספר במדבר, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, ושם הם ממיתו כל אישה ראויה לביה, ואפילו קטנות, ולא יחיו אלא את הטף. נמצאה שגם קטנות נקראו אדם. שואלת הגמרא, והלא הפסוק איש צרוע למה לי לכותבו? מה הוא מלמד? משיבה הגמרא, הפסוק הזה בא לחדת תניא ללמד את הדין ששנינו בברייתא. נאמר איש, ואם כן אין לי אלא איש שמתאמה בנגעים. אבל אישה מניין שאפי מתאמה אם נראה בנגע? משיבה הברייתא, כשהוא אומר, כשהכתוב אומר, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים, די היה לפסוק לומר בגדיו יהיו פרומים. וודאי שמדובר על צרוע, שכן הפסוק הקודם דיבר על צרוע. ואם כן, הפסוק מרבה, שהרי כאן שניים, מדובר על שני מיני מצורעים, דהיינו איש ואישה. שואלת הגמרא, אם כן, מה תלמוד לומר איש? מה מלמדנו הפסוק איש מאחר שאינו נצרך למעט אישה? משיבה הגמרא, הפסוק זה נדרש לעניין של מטה, לעניין המוזכר בפסוק הבא, שהצרוע טעון פרימת בגדים, כלומר קריאת בגדים ופריאת ראש, כלומר ששיער ראשו יהיה מגודל או מחוסה, כהסברו של הרמב״ם. ולעניין זה בא המיעוט איש ללמד שאיש מצורע פורע את ראשו ופורם בגדה, ואין האישה המצורעת פורעת ראשה ופורמת בגדיה. שנינו בברייתא, הכל רואין את הנגעים וכשירים לפסוק את דינם, דהיינו האם הם טהורים או טעונים הסגר או טמאים. ובמשנה במסכת נגעים פרק ג' משנה א', שנינו עוד, הכל כשירין לראות את הנגעים. שואלת הגמרא, להטוי אימי, מה באו לשונות אלו לרבות? משיבה הגמרא, להטוי אי זה בא לרבות כהן שאינו בקי בהם בנגעים, שכן יש נגעים חלוקים בענייניהם, זה מזה באיכות החולי, יש נגעים שהם חזקים ודבקים וקשים להתרפות יותר מנגעים אחרים, הוא לא בקי בשמותיהם של הנגעים, לדעת מה זה סעט ומה זה בהרת, שמכל מקום אף הוא כשר לראות את הנגעים על ידי תלמיד חכם ישראל שילך עמו ויסביר לו. והתלמיד חכם יראה את הנגע ויאמר לכהן לפסוק את דינו כפי שיאמר לו התלמיד חכם. שכך שנינו במסכת נגעים, הכל כשרים לראות את הנגעים, אלא שהתומה והטהרה בידי כהן. אומרים לו התלמידי חכמים הישראלים לכהן, אמור טמא, והוא אומר טמא, אמור טהור, והוא אומר טהור. מקשה הגמרא ואמר מר, הרי אמר רבי עקיבא במסכת שבועות דף עמוד א', שכל כהן שאינו בקי בהם ובשמותיהן אינו רואה את הנגעים, אסור לו לראות נגעים ולפסוק את דינם אפילו על פי תלמיד חכם ההולך עמו. ואם כן, איך שנתה הברייתא הכל לרבות מי שאינו בקי בהם ובשמותיהן? תרץ את הגמרא, אמר רבינא לא קשיא, אין זו קושיה. הברייתא שהתירה לכהן שאינו בקי לראות נגעים מדברת בכהן דמסביר אלי וסבר, שכשמסבירים לו את הלכות נגעים הוא מבין אותם, ולכן מותר לו לראות נגעים על פי תלמיד חכם המסביר לו, והכהן רואה ואומר טמא או טהור. דברי רבי עקיבא אמורים על כהן דמסביר אלי ולא סבר, אינו מבין את הלכות נגעים גם כשמסבירים לו אותם, ולכהן כזה עשה רבי עקיבא לראות נגעים גם על ידי תלמיד חכם. אחרי שריפת פרה אדומה, נאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ז, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, היינו הפרה האדומה, ונתן עליו מים חיים אל כלי, שלוקחים מי מעיין, מים חיים בכלי חרס, ונותנים עליו מעפר שריפת הפרה. ולכאורה הסתירה בפסוק, ונתן עליו משמע שנותן את המים על האפר. ואילו כשנאמר מים חיים אל כלי, משמע שהמים החיים ניתנים אל הכלי, ולא על האפר. ובביור הסתירה צריך לומר, אומר הרמב"ן, שנותנים את המים בכלי ריק, ואז נותנים עליו את האפר, ואז מערבבים אותם ונמצאו המים על האפר. וזה מה שאמר הפסוק עליו. ואז המים כשרים לעזות מהם על טמאי מת לטהרם, שנאמר ולקח איזוב וטבל במים והיזה מאפר הפרה האדומה, ועל הנפשות אשר היו שם. ונתינת האפר על המים וערבובם קרויה קידוש. שנינו במשנה במסכת פרה פרק ה' משנה ד', הכל כשירין לקדש מי חטאת. שואלת הגמרא, הכל לעטוי מים, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, לדעת רבי יהודה בא לשון זה לעטוי קטן לומר שהוא כשר לקדש מי חטאת. ולדעת רבנן בא לשון הזו לעטוי אישה לומר שהיא כשרה לקדש מי חטאת. דתנן, שנינו במשנה במסכת פרה, הכל כשירין לקדש מי חטאת חוץ מחירש שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באישה ובאנדרויגנוס. משמע שרבנן חולקים על רבי יהודה וסוברים שאישה כשרה לקדש, ולשיטתם באה תנא לרבות אישה במילה הכל. אבל לרבי יהודה שאישה פסולה לקדש, התנא בא לרבות את הקטן. ועוד שנינו במסכת פרה פרק י"ב משנה י', הכל כשרים להזות מי חטאת על הטמא כדי לטהרו. שואלת הגמרא לשון הכל להטויה מים, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא, הוא בא להטויה ערל. יהודי שלא נימול משום שמתו אחיו מחמת מילה, הוא כרד רבי אלעזר. דין זהו כדעתו של רבי אלעזר, דמר רבי אלעזר ערל שאיזה מי חטאת על התמה, הזעתו כשירה. ואף שערל אסור בתרומה וקודשים כמו תמה, מכל מקום, הזעתו כשירה ואין דינו כתמה שאסור לעזות. משום שיש ללמוד קל וחומר מטבול יום, שטבול יום אסור לגעת בתרומה ומותר להזות, ואם כן ערל שמותר לגעת בתרומה, קל וחומר שיהיה מותר להזות. והתנא בא לרבות במילה הכל, שגם ערל כשר להזות. אומרת הגמרא, שנינו פעמיים במסכת חולין בדף ב' ובדף ט"ו עמוד ב', הכל שוחטין. שואלת הגמרא להטויה מים, מה זה בא לרבות בשני המקומות הללו? המילה הכל. משיבה הגמרא, חדה אחת מהם באה להטויה לרבות קוטי, לומר ששחיטתו כשירה. וחד התיבה השנייה באה להטויה לרבות ישראל שהוא מומר לדבר אחד ששחיטתו כשירה. מה זה קוטי? כתוב בספר מלאכים ב' פרק י"ז, שלאחר שהגלו מלכי אשור את עשרת השבטים, הביאו גויים מקוטה ושאר מקומות לשבת בערי שומרון במקום בני ישראל. הגויים הללו עבדו עבודה זרה, ולכן שילח השם בהם עריות שהיו ממיתים אותם. הגויים שלחו למלך אשור לומר לו שאינם יודעים את משפט אלוקי הארץ, ולכן משלח השם בם את העריות. מלך אשור ציווה לאחד מכהני בני ישראל לחזור לארץ ישראל ולהורות אותם את יראת השם. הכהן בא וישב בבית אל ולימד אותם, אבל הם הוסיפו לעבוד את אלוהיהם יחד עם עבודת השם. יש מחלוקת במסכת קידושין דף ע"ה עמוד ב', האם קוטים אלו הם גיירי אמת, דהיינו שמתחילה נתגיירו באמת, אלא שאחר כך הרשיעו, או שהם גרי עריות, דהיינו שמתחילה לא נתגיירו, אלא רק מחמת אימת העריות, ואם כן דינם כעובדי כוכבים לכל דבר. בדברי הגמרא במסכת חולין דף ג' עמוד א', מתבהר שסוגייתנו לפי שיטת הסובר, שקוטים גרי אמת הם. אבל לדעת הסובר שהם גרי עריות, שחיטתם פסולה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, במסכת כתובות דף ק' י' עמוד ב', הכל מעלין לארץ ישראל. שאם הבעל רוצה לעלות והאישה אינה רוצה, תיצא בלא כתובה. אם האישה רוצה לעלות והבעל אינו רוצה, יוציא וייתן כתובה. שואלת הגמרא, לשון הכל להטויה מאי, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, לשון הכל בא להטויה, זה בא לרבות עבדים. שאם יש לאדם עבד כנעני מהול ורוצה למוכרו, והעבד רוצה לא להימחר, אלא בארץ ישראל, כופה העבד את רבו לעלותו לארץ ישראל ולמוכרו שם. ובמסכת כתובות פירש רש"י, שאם הרב רוצה לעלות לארץ ישראל, כופה תעבדו העברי לעלות עמו. והתוספות, בדיבור המתחיל להטויה, עבדים פירשו בשם רי, שהעבד יכול לקוף את רבו להעלותו לארץ ישראל או לשחררו. מבררת הגמרא, ולמאן דתני עבדים בהדיה, לדעת מי ששנה עבדים בפירוש במשנה שם, כלומר שגרס במשנה הכל מעלים לארץ ישראל ואפילו עבדים, נמצא שהלשון הכל אינו בא לרבותם, אם כן להטוי אימי, המילה הכל מה בא לרבות? משיבה הגמרא, הכל בא להטוי בא לרבות מנווה היפה לנווה הרעה, שיכול הבעל לקוף את אשתו או האישה לקוף את בעלה, לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל אפילו ממקום טוב שבחוץ לארץ למקום רע שבארץ ישראל. והשיטה מקובצת בשם רש"י מפרש שנווה יפה הוא מקום בו החיטים והמזון בזול, ונווה רע הוא המקום בו המאכלים ביוקר. מוסיפה הגמרא לבאר, שנינו בהמשך המשנה, ואין הכל מוציאים מארץ ישראל לחוץ לארץ. לשון הכל בא להטויה בא לרבות עבד שברח מחוץ לארץ לארץ, שאין רבו יכול להוציאו חזרה לחוץ לארץ, אלא חייב למוכרו בארץ ישראל כדי שישאר העבד בארץ משום יישוב ארץ ישראל. ועוד פרשו התוספות שם במסכת כתובות בשם רבינו תם, שאין הכוונה למוכרו לאחר, אלא שישחרר הרב את העבד ויכתוב העבד לרבו שטר על דמיו. ותוספות אצלנו בסוגיה בדיבור המתחיל להטויי עבד מקשים מה החידוש יש בדין הזה. הרי כבר מבואר ברייש אשר רשאי העבד לקוף את רבו למוכרו בארץ ישראל. ותרצים התוספות שהחידוש הוא שלא תאמר שכיוון שברח יכנסו את העבד לחזור לרבו שבחוץ על הארץ. ובמה ששנינו בהמשך המשנה, אומרת הגמרא, הכל מעלין לירושלים, לשון הכל בא להטויה בא לרבות, שיכול הבעל לקוף את אשתו, האישה לקוף את בעלה, לעלות לירושלים אפילו מנווה היפה שבשאר ארץ ישראל, נווה הרעה שבירושלים. רבינו גרשום מפרש שירושלים מנווה רעה, שהרי היא כרך ולא עיר. ומבואר במסכת כתובות דף קוף יהוד עמוד ב', שישיבת כרכים קשה, לפי שהכל מתיישבים שם ודוחקים ומקרבים הבתים זה לזה ואין שם אוויר. אבל בעיר יש גנות ופרדסים סמוכים לבתים ואווירם יפה. ובמה ששנינו בהמשך ואין הכל מוציאים מירושלים, מבררת הגמרא לשון הכל להטויה מאי, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא להטויה זה בא לרבות שאין הבעל מוציא את אשתו מירושלים ואין האישה מוציאה את בעלה מירושלים, אף מנווה הרעה שבירושלים לנווה היפה שבשער ארץ ישראל. ואומנם לא נצריכה משנה להשמיע זאת, שכן מהריבוי הכל מעלין משמע שמעלין לירושלים אפילו מנווה היפה לנווה הרעה, ואם כן כל שכן שאין מוציאים ירושלים מנווה הרעה לנווה היפה, אלא שנתה המשנה אין הכל מוציאים, אגב ששנתה לאיל, אין הכל מוציאים לגבי הוצאה מארץ ישראל לחוצה לארץ. ומבארים שם התוספות, שאין לתרץ כאן להטוי איבה לרבות עבד שברח לירושלים, שכן אין חילוק בין ירושלים לשאר ארץ ישראל עניין עבדים. שאף אם עבד ברח לירושלים מוציאים אותו, שכן אין אנו רוצים שיהיו יותר מדי עבדים בירושלים, אלא רק מיוחסים. אז עד עכשיו פרשה הגמרא, מה בא לרבות לשון הכל ששנינו במשניות ובברייתות? וזאת אגב משנתנו שפתחה את המסכת ששנינו בה, הכל מעריכין. עכשיו מפרשת הגמרא את הלשון ששנינו בכמה מקומות, הכל חייבין וכולי, כהנים לוויים וישראלים. וזה אגב משנתנו ששנינו בה, הכל מעריכין וכולי, כהנים לוויים וישראלים. ומבאר ההפלאה, שאף שבתחילת המסכת ביירה הגמרא תחילה את הפסקה הכל מעריכין, מכל מקום כאן כאשר מבארת הגמרא ברייתות בהם שנינו הכל כהנים לוויים וישראלים, מביאה הגמרא את משנתנו הכל מעריכין לכמן בדף דלת עמוד א', משום שרצתה הגמרא לסמוך לזה את ביור המשנה לכמן נערכין להטוי ימי. אם כן מביאה הגמרא ברייתה שנאמר בה הכל חייבים בסוכה כהנים לוויים וישראלים, ברייתה שמופיעה במסכת חולין בדף בית עמוד ב'. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא שם הילו שחייבים, שהרי היא אני לא מחייבי. אם כהנים לוויים וישראלים אינם חייבים בסוכה, מן מחייבי, מי הוא זה שמחויב בה? ומדוע הוא צריכה הברייתא לפרטם? משיבה הגמרא, כהנים יצטריך אלי, נצריכה הברייתא לפרטם כדי להשמיע את חיוב הכהנים בסוכה. סל כדאי דחמינה יעולה בדעתך לומר הועיל, וכתיביות ונאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק חב ג' פסוק מבית. בסוכות תישבו שבעת ימים, ואמר מר, נאמר בברייתא במסכת סוכה דף כוח עמוד ב', שהפסוק נדרש, תישבו שבעת ימים כי אין תדורו, שדירת האדם בסוכה צריכה להיות כדרך שהוא דר בביתו כל השנה. אם כן, מה דירה של אדם בביתו כל השנה היא באופן של איש ואשתו יחד? אף דירת סוכה צריכה להיות איש ואשתו יחד. והני כהנים וכהנים אלו, הועיל ובני עבודה נינו, הועיל ומוטל עליהם לעבוד בתארה בבית המקדש את עבודת הרגל וצריכים לפרוש מנשותיהם כדי לא להיטמע, נמצא שאינם יכולים לשבת בסוכה כאין דירה, שהרי גם בלילה שאינו זמן עבודה אינם יכולים להיזקק להן, משום שאם כן יהיו תבולי יום למחרת הצאת הכוכבים ותבול יום אסור בעבודה, ולא לחייבו ולא יתחייבו במצוות סוכה כלל. כמה שמלן משמיעה לנו הברייתא, נעיד פטירי בשעת עבודה, אף שפטורים מסוכה בשעת עבודה שאז אינם יכולים לדור בסוכה, מטעם עוסק במצווה פטור מהמצווה, כמבואר במסכת זבחים דף י"ט עמוד א', שמטעם זה כהנים בעבודתם פטורים מתפילין. כל מקום, בלא שעת עבודה חיוב ומחייבי, שלא בשעת עבודה חיוב ומחייבי הם מחויבים מדי דעה והולכי דרכים, כשם שמצינו בדין הולכי דרכים. דאמר מר, נאמר בברייתא במסכת סוכה דף חבב עמוד א', הולכי דרכים שהולכים ביום ונחים בלילה פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. הרי מוכח שעל אף שאינם יכולים לקיים ממש כאין תדורו, חייבים בסוכה באופן שהם יכולים לקיימה. מביאה הגמרא עוד ברייתא בלשון הזו, הכל חייבין בציצית, כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטה, שהם אילו שחייבים, שהרי אם כהנים לוויים וישראלים אינם חייבים בציצית, מי הוא זה שאכן חייב בה? משיבה הגמרא, כהנים יצטריך לי, נצריכה ברייתא לפרטם כדי להשמיע את חיוב הכהנים בציצית. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיביות ונאמר בפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' א', לא תלבש שעטנז, ומיד בהמשך נאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. סמיכות הפסוקים של מצוות ציצית לאיסור כליים בא ללמדנו, מאן דלא ישתרי כליים לגבי בלבישהו דמחייב במצוות ציצית, רק מי שלא הותר לו ללבוש כליים הוא שנצטווה בציצית. ואם כן, הני כהנים, הכהנים הללו, הועיל וישתרי כליים לגביו, הועיל והותר להם ללבוש כליים בבגדי כהונה בשעת עבודה, שהרי באבנת נאמר, ותאבנת שש מושזר ותחילת וארגמן, ומבואר במסכת יבמות דף דלת עמוד ב' ששש הוא פשטן ותחילת הוא צמר, אם כן היה שעטנז באבנת. אז הועיל והותר לכהנים ללבוש כליים בבגדי כהונה בשעת עבודה, לא לחייבו, לא יחויבו בציצית. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא, נעיד אישתרי בעידן עבודה, בלא עידן עבודה לא אישתרי. למרות שהותר להם ללבוש כליים בבגדי כהונה בשעת עבודה, מכל מקום שלא בשעת עבודה אסור להם ללבוש כליים, ולכן התחייבו במצווה ציצית. מביאה הגמרא עוד ברייתא, הכל חייבין בתפילין כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטא שהם אילו שחייבים? משיבה הגמרא, כהנים איצטריכי לי. שכן סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב, היות ונאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ח', וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך, וקשו תפילין של יד לתפילין של ראש ללמדנו, כל דאיתי במצווה דיד, איתי במצווה דראש. כל שחייב בתפילין של יד, חייב בתפילין של ראש, וכל הפטור מתפילין של יד, פטור מתפילין של ראש. והני כהנים ואילו הכהנים, הועיל ולתנאו, ובשעת עבודה אינם בקיום מצווה דתפילין של יד, משום דכתיב נאמר בבגדי כהונה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג' ללבש על בשרו, ללמד שיהיה בגד על בשרו ממש ולא יהיה דבר חוצץ בינו, בין בגד הכהונה ובין בשרו, וכיוון שאינם יכולים להניח תפילין של יד, כי תפילין של יד צריכות להיות על בשרו ממש ולא על בגדיו, שנאמר והיה לך לאות על ידך ולא לאחרים לאות, כמה מבואר במסכת מנחות דף למד זין עמוד ב', ואם כן אין הכהן יכול להניח אותן, כיוון שהכותונת מגיעה עד קשרי אצבעותיו של הכהן, אין מקום לתפילין. אימה במצווה דראש נמי לא לחייבו, תאמר שגם בתפילין של ראש לא התחייבו, כמה שמלן משמיעה לנו הברייתא, דתפילין של יד ושל ראש לא מעקבי ההדדי, אין מעקבות זו את זו, ומביאה הגמרא ראיה לכך שאינם מעכבים, כדתנא נאמר במשנה במסכת מנחות דף למתחת עמוד א', תפילה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד, ולכן מכל מקום נתחייבו כהנים בתפילין של ראש. ותוסות בדיבור המתחיל ציץ אומר, שלא רצתה הגמרא לתרץ כאין התירוץ לאל שהיה מקום לומר שפטורים הכהנים מתפילין אפילו שלא בשעת העבודה, ומשמיעה הברייתא, שלמרות שפטורים בשעת עבודה הרי הם חייבים שלא בשעת עבודה, לא רצתה זאת הגמרא לתרץ משום שפשוט הוא שבשל ראש הכהנים חייבים אפילו בשעת עבודה. וכן לא רצו לתרץ שהיה מקום לומר שפטורים הכהנים מתפילין של יד גם שלא בשעת עבודה, ומשמיעה הברייתא שחייבים, משום שפשוט לגמרא שהכהנים חייבים בזה ואין כלל מקום לפוטרם. והשיטה מקובצת מבאר שהכהנים חייבים בתפילין של ראש בשעת עבודה ואינם פטורים מטעם העוסק במצווה פטור מהמצווה, משום שהכלל הזה נאמר רק באופן שאי אפשר לקיים את שתי המצוות. כלומר, באופן שהתפילין יבטלו אותם מהעבודה, אבל כאן מדובר שיניחו אותם לפני העבודה, ואם כן חייבים הם לעבוד בהם. שואלת הגמרא, ומה ישנה, מדוע שונה דין תפילין דייד שבו כהנים פטורים? דכתיב, נאמר בבגדי כהונה, ילבש על בשרו, הרי בתפילין של ראש נמי גם יש לפוטרם, שכן כתיב נאמר במקום אחר לעניין בגדי כהונה, ושמת המצנפת על ראשו, ומשמע שאסור שיהיה דבר חוצץ בין ראשם למצנפת, ואם כן, אינם יכולים להניח תפילין של ראש. משיבה הגמרא, תנה, שנינו בברייתא, שערו של כהן גדול היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין. ואם כן, אין המצנפת חוצצת בין הראש לתפילין, ואין התפילין חוצצות בין הראש למצנפת, ולכן חייבים הכהנים בתפילין של ראש. והברייתא מדברת על כהן גדול, ולמרות שגם כהן לדיות שערו היה נראה מבחוץ למצנפת, והיה מניח שם תפילין, נקטה הברייתא כהן גדול לחדש, שעל אף שכהן גדול לבש גם ציץ, מכל מקום היה מספיק מקום בראשו גם לתפילין. רבי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף הפותח את מסכת ערכין, דף ב' במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה באה המשנה לרבות בלשון הכל מעריכין? שאלה שנייה, איזה דין בסמיכה מרבים חכמים מהמילה קורבנו? שאלה שלישית, מהו קטן שאינו צריך לאימו? שאלה רביעית, מאיזה גיל קטן חייב בתפילין? שאלה חמישית, באיזה איסור עובר המשחרר את עבדו הכנעני? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, מה הטעם שנשים חייבות במגילה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא, הדשמיא הגדולה, את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ט"ו בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ב', הדף הפותח את מסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה, מסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ט"ז בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף ג' במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.